טוב, בעזרת השם נלמד היום, למרות שיום העצמאות עדיין לא התחיל, אבל אנחנו כבר בהשפעה, כמו שכל יום קדוש נתחיל בשעת המנחה, ועכשיו אנחנו בשעת המנחה, אז אנחנו נלמד מענייני דיומא, ובשעת הדשמיא קראתי לשיעור הזה יום העצמאות, התחייה הלאומית של ישראל. התחייה הלאומית של ישראל מהווה התפרצות של מימד הזמן ההיסטורי אל תוך מימד המקום, ארץ ישראל. כלומר, מה שקרה בהתחדשות הזאת זה שבעצם כל מה שהיה עד עכשיו במימד תורני, כלומר עם ישראל חי באותה תקופה, עד אותה תקופה, במימד של זמן, כלומר חסר היה לו בעצם מקום, שהרי כבר קיבלנו את התורה, אז יש לנו כבר נפש, הזמנים הם היו זמנים כבר של שבתות ומועדים, זמן, וחסר לנו כדי להשלים את המשולש הקדוש, מקום. זאת אומרת שעד אז, כבר בתקופה של הפסקה של 2000 שנה, אנחנו מדברים, מימד המקום לא היה, ולכן בעצם זה כאילו שקיפלנו 2000 שנה קודם אל הזמן המודרני. התנ"ך העתיק הופיע במודרנה אחרי 2000 שנות גלות, בהן חיו היהודים בזכות זיכרונות העבר. כל מה שהיינו זה היה בעצם זיכרון אחד ישן של תנ"ך, של אנשי התנ"ך, של האנשים שכתבו את הגמרא, אבל מאז היה ניתוק בעצם, יצאנו לגלות, והגלות הזאת לא הייתה גלות פיזית בלבד, אלא בעצם הרחיקה אותנו מהמימד המקומי, והצליחה אותנו אל מימד של זמן. כלומר, חיינו במימד של זמן מנותקים מן המקום. זאת אומרת, חיינו על זיכרונות. ואחרי ניתוק גדול, ברצף ההיסטוריה האקטיבית, פתחה הקמתה של מדינת ישראל את הדף החדש להמשך ההיסטוריה של ישראל כאומה, לא כפרטים. כלומר, כל תקופת הגלות הייתה בעצם אומה בתרדמה, אומה במדרגה של כמעט מתה. ולכן מי שהיה דומיננטי באותה תקופה היו בעצם פרטי האומה ולא האומה עצמה. זאת אומרת, אנשים בודדים שנשארו פחות או יותר קשורים לתנ"ך, להיסטוריה תנ"כית, למאמרי חז"ל, לגמרות, למשניות ותו לא. רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, מסביר בספרו הקדוש אור החיים כי יסוד גאולתנו רמוז בספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק כ"ה. תשימו לב מה אומר האור החיים הקדוש, איך הוא מתייחס לגאולה. אומר הרב ומצטט את הפסוק, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. וכך הוא כותב בפירושו. מה זאת אומרת כי ימוך אחיך? זה הקדוש ברוך הוא הנקרא אח. כלומר, כי ימוך אחיך, מה זה ימוך בעברית? ימחק, יתמעט עד כדי מחיקה כמעט, חס ושלום. כלומר, נחלש באופן כל כך גדול עד שהוא לא נודע. ולכן הפסוק מתייחס לקדוש ברוך הוא, כי ימוך אחיך. זאת אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא מצטלט מן העולם, נעלם מן העולם, אז זה שלא מח. בגלל שבזמן הגלות אין גילוי, ולכן זה כאילו הקדוש ברוך הוא נעסק מן העולם, כלומר חוזר לשמיים. במקום לרדת לכיוון הארץ, הוא נשאר בשמימיות הגלות. זה מה שאני אומר. תכף נראה. למה הקדוש ברוך הוא נקרא אח? בגלל שאנחנו נקראים אחים. ואם הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחים, זאת אומרת שגם הוא אח. אם אני אומר לך שאתה אחי, גם אני אח שלך, נכון? ומה אומר הקדוש ברוך הוא? למען אחי ורעי. זאת אומרת שאנחנו נקראים אחים ורעים לקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, אם אנחנו אחים ורעים, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא אח מנתב השני ורע. כי ימוך אחיך, אומר הרב, זה הקדוש ברוך הוא הנקרא אח. כי בזמן שהעולם נותן דרך הטוב, ולכאורה מה זה דרך הטוב? אנשים לא עוסקים בתורה ובמצוות. אנחנו נבין תכף שהאור החיים הקדוש לא מתייחס לדבר הזה, אלא מתייחס לעצם העובדה שאנחנו לא נמצאים בארץ ישראל כאומה, וזה מבחינתו שהעולם נותן מדרך הטוב. זאת אומרת שיהודים מקיימים תורה ומצוות, אבל בחוץ לארץ. אוזניים מצטלקות, אזי מצטלקות, ההשפעות העליונות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסלק את ההשפעה מן העולם הזה. שהרי מאיפה יורד את ההשפעה לעולם? רק מארץ ישראל, בזמן שעם ישראל נמצא עליה. ועמוד הכביסה מתמסכן. זאת אומרת, אין כיוון, אין קודש, זה הופך להיות בעצם מסכן, דבר קטן, גמד, לא עולה בשם. עמוד הכביסה, זאת אומרת, הפן האנכי, הסתלק, והעולם נמצא בעצם רק בצורה האופקית שלו, רדוד ואינו מכוון לקודש העליון, כמו העמוד הענן שהיה מדריך במדבר. העמוד בעצם הוא בעצם הכוח שגם מעמיד את הקדושה בקרקע של העולם הזה. המציאות האלוהית במרכאות לא יכולה לעמוד על זירת העולם שלנו, והקדוש ברוך הוא נמצא מנותק כביכול מן העולם, וחז ושלום העולם מתמסכן. וזאת כיוון שהעיקר תלוי במעשיהם של התחתונים. כמובן שהתחתונים כאן הם בני ישראל, שאמורים גם כן להעלות את הרמה העולמית כולה. וכשעם ישראל אינם נמצאים בארצם, אז גם הרמה העולמית אינה יכולה באמת להתעלות, והיא נשארת תקועה. והיא דומיננטית, כי עם ישראל לא יכול להשפיע את השפעתו ההיסטורית, כיוון שהוא לא נמצא בארצו. ומה אני יודע שזה רק בארצו? כי כתוב בנבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בלך לך, רק שתלך לך מארצך או ממולדתך או מבית אביך אל אותה ארץ, אז ונברחו בך כל מצחות האדמה. זאת אומרת, רק באותה שעה יהיה בעצם קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם כולו דרך עם ישראל, שנברחו דרך עם ישראל, התקשרו דרך עם ישראל כל אומות העולם. ממשיך הפסוק והרב אומר, כי ימוך אחיך הוא מחר מאחוזתו. מה זאת אומרת מחר מאחוזתו? כיוון שאין קודש, כיוון שאין עמוד הקודש בעולם, אז בית המקדש היא אחוזתו של הקדוש ברוך הוא, ובעוונותינו נמכר הבית. הקדוש ברוך הוא מוכר את אחוזתו, כלומר הוא מוכר את אחיזתו בקרקע המציאות. ואני חוזר על מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא מנותק מן העולם הזה. הסיבה היחידה לכך היא שעם ישראל אינו בארצו, וכמובן שזה נקרא נוטה מדרך הטוב, כלומר אינו מקיים את חיוויו של האם דברה. אז מה קורה במצב כזה? מצב עגום, מצב שהקודש מתמסכן, שהקדוס ברוך הוא לא מתגלה בעולמו, במילים אחרות חילול הגילול, הנקרא במילים שלנו חילול השם, אי סימן. חילול של גילויו של קודשא בריך הוא בעולם. אז מה עושה הקדוס ברוך הוא? מוכר את הבית. כלומר, התגובה לאותה תופעה של התמסכנות הקדושה, היא בעצם מכירת בית המקדש. כלומר, חורבנות. ובא גואלו הקרוב אליו. תרופה. תרופה למצב, מיד, ובא גואלו, צריך גואל, הקרוב אליו וגאל את מלכר אחי. כלומר, צריך שיבוא מישהו שנקרא גואלו הקרוב אליו, מישהו שהוא גם גואל וגם קרוב, כדי לגאול את המלכר הזה, את אותה מחירה של בית המקדש. אומר הרב שהגאולה נעשית על ידי גואלו הקרוב אליו, שהוא הצדיק. כלומר, הקדוש ברוך הוא קורא לגואלו הצדיק. במילים אחרות, מי גואל את מי? הצדיק גואל את הקדוש ברוך הוא. הגואל הרחוק זה בעצם כשהקדוש ברוך הוא עושה את הדברים, ואחר כך נראה את זה שלא בהתעוררותו של עם ישראל, אלא מכוח עצמו הוא. אז הצדיק, כלומר עם ישראל, אמור להיות הגואל של הקדוש ברוך הוא, ולגאול את הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר להופיעו במציאות, להוריד אותו למציאות התחתונה של העולם הזה, כדי לקיים את הערכים העליונים עלי אדמות. כמו שנאמר, בקרובי אקדש, כלומר מי זה הקרוב אליי? הצדיקים, הצדיקים שבעם ישראל הם הקרובים והקדוש ברוך הוא מתקדש או מקדש את העולם כמו איש שמקדש אישה. כלומר חיבור, כלומר נישואים, כלומר העלאת המצב והחיבור ביניהם. והצדיקים נקראים אחים לשם, למען אחי ורעי, לפי שהם מעיינים ליבות בני ישראל באומרם להם. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה צדיק. בשביל הרב, בשביל האור החיים הקדוש, מי נקרא צדיק? אומר הרב, מי זה הצדיק? מי שאומר לעם ישראל כל הזמן, הטוב לכם כי תשבו חוץ וגולי מעל שולחן אביכם, זה הצדיק. כלומר, הצדיק הוא זה שכל הזמן חוזר ואומר לאומה, לא יכול להיות שאתם מרגישים טוב כשאתם חיים בחוץ לארץ. לא מקבל. אתם מחוץ לשולחן אביכם, וזה טוב לכם? הוא ממשיך הרב, מה צריך לומר צדיק כדי להתקרא צדיק? ולהיות גואלו של הקדוש ברוך הוא. ומה יערב לכם החיים בעולם? האם אתם מרגישים תענוג? זה ערב לכם? אתם מרגישים טוב עם זה? זולת החברה העליונה, מי זו החברה העליונה? החברה העליונה זאת אומרת עם החיבור העליון, כשעם ישראל נמצא בארצו, זה נקרא החיבור העליון, זאת החברה העליונה. כלומר אנחנו מבינים מתוכן דבריו, שהרב אומר לנו שמחוץ לארץ ישראל אין חברה עליונה, כלומר החיבור עם העליונים אינו יכול להתקיים. מי דופק? אשר הייתם סמוכים לשולחן אביכם, זאת אומרת שבארץ ישראל הייתם סמוכים על שולחן אביכם, ולא כמו שבחוץ על הארץ אתם לא נמצאים, ואיך אתם מרגישים טוב עם זה? אומר הרב, אני לא מבין, איך אפשר לגלות להיות גואלו של הקדוש ברוך הוא במצב שהעם נמצא בחוץ לארץ ישראל? הוא אלוהי העולם. כל זה שאלתו של הרב. כך הוא מגדיר את בני ישראל הצדיקים שהם מאירים את ליבות בני ישראל. והם, אותם צדיקים, ממעיצים תאוות הנבנים, כלומר, משנים את ההרגשה של הצדיקים שבחוץ לארץ. בחוץ לארץ אתה יכול להרגיש טוב, צדיק בפרווה. כלומר, יש לך בעצם דברים שהם לא האמת, אבל הם נכנסת לאיזה מין מערבולת, שזה נקרא תאבות נדמות. כלומר, תאבות הנדמים, אנשים שחיים בדמיון, נדמה להם שהם פועלים. ואותם צדיקים צריך להמעיף מעיני אותם חכמים שגרו בחוץ לארץ, מי להמשיך לחיות בצורה כזאת. הבנתם? ומאירים את ישראל לחשק רוחני, זאת הפעולה האמיתית, להאיר את ישראל לחשק רוחני, עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה וגאל את מלכר אחי, כדי שהפעולה האחרונה תהיה למגמה אחת, והיא לגאול את בית המקדש, את מה שהקדוש ברוך הוא חייב היה למכור. מחר את אחוזתו, מחר את המדרגה שמסמלת את העוגן שלו בעולם הזה. כלומר, חורבן בית המקדש זה לא רק סילוק של בית, זה בעצם סילוק ההופעה האלוהית בעולם. וברגע שאתה רוצה לגאול את הדבר הזה, אתה חייב להחזיר את בית המקדש לכאן, אלא שיש כאן בעיה. בית המקדש יכול לחזור רק כשעם ישראל נמצא בארץ. אז הפעולה הראשונה חייבת להיות, אם אתה באמת צדיק, אדם כזה שמעורר את מיבותיהם של היהודים הנמצאים בחוץ על הארץ, והוא לא הולך לחפש את הקטנים שביניהם, אלא את הגדולים שנמצאים בתאבות מדומות כדי לגאול את אחיו. זוהי תכונתם האמיתית של צדיקי ישראל. הוא ממשיך הרב ואומר, ואם חס ושלום לא יפעלו בכיוון זה, אורח חיים הקדוש, אם אומר הרב שהצדיקים לא יעבדו בצורה כזאת ולא יעירו את דורם לענייני הגאולה, כלומר הם לא מכשירים, הם אפילו לא לומדים את הלימוד הזה, הם לא יודעים על מה מדובר, על מה אתה מדבר, אני לומד תורה, מה אתה רוצה ממני? אומר הרב, לא מאירים את הדור לענייני הגאולה, משמע שיש לימוד מיוחד שנקרא לימוד הגאולה. ואתה חייב ללמוד את הלימוד הזה, זה צריך להיות בסדר היום שלך. אם אתה לא לומד את זה, אומר הרב, חד ושלום, על זה עתידים לתת את הדין, כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם את עלבון הבית. במילים אחרות, כל מי שאינו מלמד גאולה, כל מי שאינו מאיר את ליבותיהם של ישראל לעניין הזה, וכל מי שאינו דוחף את בני ישראל הנמצאים בחוץ על הארץ לשוב אל ארץ ישראל, עתיד לתת את הדין, בגלל שהוא לא פעל בכיוון הנכון שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. רק להזכיר לכם בסוגריים שאור החיים הקדוש הוא בחינת משיח. אתם יודעים את זה. הוא והבעל שם טוב היו בעצם נפגשים בעליית נשמתם כל לילה. אז כדי כך שכשאחד היה יורד, השני היה מגיע. והבעל שם טוב אמר על אור החיים הקדוש שהוא במדרגה שחבל על הזמן אי אפשר בכלל להגיע אליה. מבחינת משיח. והוא אומר לנו את זה. ואם אכן, כך הם פני הגדרים. אז מה קורה? אז הרב ממשיך את הפסוק. אור החיים הקדוש ממשיך את הפסוק ואומר, ואיש לא יהיה לו גואל. מי זה האיש הזה שאין לו גואל? הקדוש ברוך הוא, שהוא גם נקרא איש. השם איש מלחמה. כלומר, אם האיש הזה, כי לא יהיה לו גואל, זאת אומרת שהצדיקים לא פעלו כראוי, לא עשו את העבודה שהם צריכים לעשות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אותו איש, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. אזי הקדוש ברוך הוא הנקרא איש, שלא מצא בעולם הזה מי שיפעל להשיב את אומתו לאביה, לא יהיה לו גואל, יפעל בצורה אחרת, ומי? והשיג ידו ומצא כדי גאולתו. איך מסביר את זה הרב? יבואו ייסורים כדי לתקן את האומה ולהכשירה. זאת אומרת, השיגה ידו, מה זה השיגה ידו? השיגה ידו על דרך אומרו, יד השם הייתה בם, שהיא מידת הגבורה החובשת באומה, וכך תשיג ידו לקיים הגאולה. כן, אנחנו נקשר את זה לשבוע שעבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאן, וזו לשאלתך רבי דן, מה זה גואלו הרחוק? כלומר הגאולה שתבוא ממקום אחר, ממקום רחוק יותר. אני הקדוש ברוך הוא אמר שאתם תעשו את העבודה, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אתם לא רוצים לעשות את העבודה הזאת? אתם לא רוצים להכתיר? אתם לא רוצים לקבוע סיורים קבועים בענייני הגאולה? בענייני ארץ ישראל וחזרתו? כי כל זה מה שאומר הרב פה. תכף נראה. אז הדברים יבואו בצורה אחרת. הרב מסיים ואומר, כמו כן יעשה אדון העולם, כשיתקרב זמן הגאולה, שיוכר בחבלי משיח שיגרמו לסיבת ציון ושב לאחוזתו. תשימו לב, הרב לא כותב שום דבר מחוץ לעניין חזרת עם ישראל לארצו. הוא לא כתב לקיים תורה ומצוות בינתיים, הוא לא כתב על שמירת שבת בינתיים, הוא כתב שהנטייה מדרך הטוב היא לגור בחוץ לארץ ישראל.
ואנחנו חיים כאן
ועדיין תופסת? בוודאי. כי לגור כאן זה מסתוקק כל יום.
ואם אנחנו מגרים כאן ואנחנו לא מסתוקקים.
אם את כל המחשבה שלך זה רק לברוח.
לא רוצה זה רק לברוח, אבל אני
חיה. אז את חיה. בסדר, אז את חיה כאן. את חיה כאן בדחף פנימי שעוד מעט נדבר עליו מבחינה פילוסופית.
מה קרוב לזה?
בוודאי. ואם לא מצאה ידו די השיב לו, תשימו לב, הפסוק מסיר, הפסוק בתורה, בדברים כפי כפי. ואם לא מצאה ידו די השיב לו, אומר הרב, שאם נראה האדון שאין כוח באומה לסבול עוד חבלי משיח, כלומר, בכל זאת, אלו יהיו יצורים, יצורים גדולים מאוד, והקדוש ברוך הוא כנראה יראה במהלך היצורים האלה שעם ישראל כבר לא יכול לסבול אותם, אז מה יקרה? אזי היה ממקרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל. איך מסביר את זה הרב? שהוא התברך יקבע את הקץ מגאולת בעיסה. זאת אומרת שבכל אופן הגאולה הזאת תבוא, כלומר הקדוש ברוך הוא יקבע הקץ כדי לא להמשיך את היצורים של עם ישראל, כי זה לא האינטרס האלוהי. זה לא כדי להעניש אותם, ומכאן אני צריך להבין דבר מאוד יסודי, שהקדוש ברוך הוא כאן לא פועל את היצורים האלה כדי להעניש אותנו, אלא כדי לעורר אותנו לשוב לארץ ישראל. הצדיק, אמר, זה עושה את הקניין. כלומר, היה ממקרו, מה? ביד הקונה, כן. זאת אומרת, האיסורים שיבואו על ידי הגויים, כן, עד שנת היובל, כלומר, הקדוש ברוך הוא ייתן גבול שנקרא ברמז יובל, שנת היובל, שהיא בעצם מדרגת העולם הבא, שנת החמישים, למעלה ממדרגת העולם הזה. אני אומר את זה במינים שלי, הקדוש ברוך הוא מתערב במציאות מבחינה אלוהית שאנחנו לא מבינים אותה, יתערב ויתכנס בברוטליות כזאת או אחרת כדי לפעול את הגאולה, למרות ששום דבר עדיין לא תוקן. לא יכולה לסבול את האיסורים, ואם זה ממשיך והם לא מבינים את העניין, כלומר לחזור לארץ ישראל תוך כדי.
אבל האיסורים האלה יבואו
על ישראל שיוצאים בישראל? לא, על עם ישראל עוד פעם, אני חוזר ואומר, העניין הוא לשוב לפה, זה העניין. כל האיסורים זה רק כדי לבוא לפה. את אומרת על מי בחול, על היושבים בחול, על היושבים בארץ.
גם בזה
אומר. על היושבים בחול.
על היוצאים לחוץ. כלומר, על עם ישראל, שהוא לא מבין שבעצם הגאולה היא הכרחית, הזמן ההכרחי זה לטוב לבוא.
אז הגאולה,
עדיף להבין
שיגיעו
חרדים, יצבו כאן ולא יצבו אנשים... כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. אז כאלה לפי לתך, עדיף חרדים בארץ ישראל, וגם אם הם מתנגדים לתהליך הציוניות, לא חשוב, כי הדבר פועל, כי תיפר אדמתו עמו, מאשר חזר שלום שישארו בחוץ. בוודאי.
אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד,
אני רוצה
להגיד,
אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, זה נכון, זאת אומרת שמתוך הדברים אפשר לראות שהקב"ה הוא לא מבטא טוטלית על העניין, אלא מחר מאחוזתו ולא כל אחוזתו. זאת אומרת, תמיד הקב"ה הוא מפעיל, כי שוב פעם, זה לא בעל מקולת עצבני שאומר תעשו את מה שאני עושה ואם לא אני מרדיף. יש כאן מגמה. המגמה היא שהקב"ה הוא בסופו של דבר יגיע לפה, הוא לא יכול לשנות את מה שהוא בעצמו תכנן. אז המגמה האלוהית לא משתנה. מה שמשתנה זה האירועים שיובילו לגילוי, למימוש. שהוא התברך יקבע, ויצא ביובל, ושב לאחוזתו, אז יקרה משהו, ובאותו יובל, באותה מדרגה שבעצם תוביל אותו, הייתי אומר, מלשון יובל, כן? ויצא ביובל, כלומר הוא יובל ארץ ישראל בכוח, ושב לאחוזתו, ושב לאחיזתו. זאת אומרת, והעם ישראל ישוב למקום שהוא אחוז בו בצורה טבעית, כי ככה סדרו של עולם, ואנחנו נראה את זה גם אחר כך. שבכל אופן, קץ סתם לחושך, כלומר יש גבול בכל דבר, ואלו דברי הזוהר הקדוש, ואפילו יהיו ישראל רשעים גמורים, חז ושלום אומר הרב, תשימו לב, זה דברי הרב, אור החיים הקדוש, אפילו שישראל יהיו רשעים גמורים, עד כאן תוקף דבריו הקדושים. אור החיים הקדוש בזמן של הבעל שם טוב בערך, זאת אומרת לפני 290 שנה בערך משהו כזה. בסדר? כן. זאת אומרת יש לנו פה דבר מאוד חשוב שאנשים לא מכירים את הקטע הזה של אור החיים הקדוש. אני מזכיר ולא צריך להזכיר, בגדולתו היא ידועה ומפורסמת כל כך שאפילו זה זלזול לדבר על בכלל מי הוא היה. ואני מסכם, הרב אומר שרק ביאה לארץ ישראל היא זו שתשנה את מהות ההיסטוריה. ועל הכתוב בתהילים, פרק כ', למנצח מזמור לדוד. עמנואל, אתה בסדר? עמנואל. אתה בסדר? תשים את הדמעות על המצח מלילם של קונפון פרופית לדמודי הקדוש ברוך הוא תשכת כדוגו על הכתוב בתהילים פרס חב למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה יצגבך השם אלוהי יעקב תשלח עזרך מקודש ומציון שעדקה. מובא במדרש סוחר טוב. משל לאב, והמשך למה שאמרנו. קודם כל ננסה להבין את המזמור, לפני שאתם מסתכלים בטקסט. אני מבקש מכם לא להסתכל על הצורות הבאות אף פעם, כדי שנתקדם ביחד. כדי שנלמד ללמוד. מה זה למנצח מזמור לדוד? יענך השם ביום צרה. מה זה יענך? יענה לך, זה לא יענה אותך. אם זה היה יענה, היה דגש על הנון. אז לא אומרים יענך, אלא יענך. הוא יענה לך. מתי? ביום צרה. כלומר, באותה צרה שתקרה, שתבקש כנראה, כי הרי אם הוא עונה, זאת אומרת שביקשת, יסגבך, מה זה אומר? ירומם אותך שם אלוהי יעקב. מה זה שם אלוהי יעקב? לא אלוהי יעקב, שם אלוהי יעקב. ומה זה שם? הגילוי. זאת אומרת כאן שבעצם יגרם משהו שיחזיר את השם למציאותו הנורמלי. איך קוראים לזה? קידוש השם. מה שהיה חילול השם כשהשם לא נודע הופך להיות קידוש השם, כימן, כשהשם מתגלה בעולם על ידי הצדיקים שעושים את מה שצריכים לעשות, כמו שאומר האור החיים הקדוש. נכון. זאת אומרת שבעצם יפה שתהיינה תופעות מציאותיות בקרקע, וזה בעצם כל הסיור אחר כך לעניין הזה, והצודקת בהחלט, שיוכיחו שבעצם הקדוש ברוך הוא העליון נודע. כלומר, מה מעניין אותנו בסופו של דבר מהקדוש ברוך הוא? ההופעה שלו, שמו. כי את המדרגה הנקראת הוא אין לנו בכלל גישה אליה. מה שמעניין אותנו זה איך הוא מתקשר אלינו, איך הוא בעצם מעוגן במציאות של העולם הזה, איך אנחנו בעצם אחים מלשון איחוד. למה אנחנו נקראים אחי ורעי? זה לא סתם אחי, מה שומך אחי, אלא אתה מאחר אותי למציאות הגשמית. זה הצדיק. הצדיק מאחר את הקדוש ברוך הוא, כן? לוקח מדרגה ומקשר אותה למדרגה אחרת, מוריד במרכאות את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, כמו שהורידו את השכינה כל הדורות עד משה רבנו, מעולם לעולם, מרקיע לרקיע, עד העולם הזה. זה נקרא אחי ורעי. שאת אלוהי יעקב, אלוהי יעקב.
כן, אבל
למה
לא חשוב אלוהי ישראל?
עוד פעם, אלוהי יעקב, אני עוד פעם מדגיש, מה זה אלוהי יעקב? ישראל. כלומר, המדרגה העליונה מעל יעקב היא נקראת אלוהי יעקב, ולכן היא נקראת ישראל. כלומר, ישראל זה אלוהי יעקב. לכן איך הקדוש ברוך הוא נקרא בקבלה? ישראל סבא. כלומר, המדרגה העליונה נקראת ישראל, שזה בעצם ביחס ליעקב כמו אלוהים אליו. אלוהים זה לא הקדוש ברוך הוא, לא להתבלבל. אתה כן תהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לך לפה. אבל מה זה אלוהים? מדרגה גבוהה שיש לה דומיננטיות על המדרגה שבאחריה. אז אם אני אומר אלוהי יעקב, זאת מדרגה שלמעלה מיעקב. זה בסדר לאלוהים ביחס ליעקב, והיא ישראל. אז אלוהי יעקב, ואז נשלח עזריך מקודש, זאת אומרת נשלח עזריך מקודש, ועוד מאיפה יבוא העזרה, העזר? ממדרגה שנקראת קודש. איזה עולם זה? עולם האצילות. כלומר, מהחוכמה העליונה. כלומר, זה דבר שהוא למעלה מן ההיגיון. כלומר, ביום צרה כבר לא יהיו לך כלים לעשות משהו, ואז אני, אומר הקדוש ברוך הוא, אצטרך להפעיל מדרגה שהיא למעלה מכל המדרגות, והיא נמצאת בקודש. ולכן אומרים חכמי הקבלה, אין גאולה אפשרית אלא מאור האצילות בלבד. אי אפשר להביא גאולה אם אינה מתחילה מעולם האצילות. אין דבר כזה. ולכן המשיח הוא בעצם מדרגה שהוא חייב להגיע ליחידה שהיא בעצם למעלה בעולם האצילות. מקודש. ואיפה זה נקרא הקודש הזה? הוא מציון עד בצע. זאת אומרת, מאותה נקודה הנקראת ציון, אתה תקבל את העזרה שלך, את הסעה שלך. איפה אותה נקודה שנקראת ציון? היסוד. אמרנו בקבלה שהיסוד נקרא ציון, עכשיו זה היסוד של מה? של החוכמה. יסוד ואבא. אתם רואים לך כל כתוב בתהילים? זאת אומרת שהמדרגה של הגאולה תבוא ממדרגה שנקראת יסוד ואבא, אותה מדרגה שהתגלתה לנו בפורים בסוד מרדכי היהודי, אותה מדרגה שאנחנו פוסטים את מגילת אסתר, כי כל הגאולות מתחילות בגילוי יסוד ואבא. אנחנו נקרא לזה במילים פשוטות כדי שנבין, הבועל. משה רבנו, גם הוא מיסוד ואבא. כל פעם שאתם מדברים על הגואל, על מלך המשיח, זה יסוד באבא. שנכנס ביסוד באמא, ושניהם ביחד פועלים את הגאולה, מביאים שפע לעולם שלנו וגואלים את העולם. מה זה לגאול את העולם? להרים אותו מהזפת, מהלכלוך, מהמדרגה הנמוכה בו העולם נמצא. זה נקרא לגאול. להחזיר את זה למדרגה היסודית. הרי אם אני גואל אדמה, מה זה אומר? שאני מחזיר את האדמה למי? לבעלים הראשונים. גאולת קרקעות. אותו דבר, גאולת העולם זה להחזיר את העולם למי שאמר ואמרו. זה היה. הבנתם? להעלות את העולם ממדרגתו הסתמית, כאילו אנחנו סתם פה זרוקים, יש חיפושיות, יש נמלים, ויש אותנו. מה אני יודע מה אני עושה פה? נולדתי באיזה אווירה ואנחנו כולנו ביחד מתקדמים. זו מחלה. להבין, לחשוב שהעולם מתנהל בצורה כזו, זו חולשה. ולכן אנחנו צריכים בעצם לייחל לגאולת העולם. להרים את העולם מהמצב הזה. איך עושים את זה? על ידי שמורידים במרכאות את הקדוש ברוך הוא אל העולם. וזה נקרא מנקודת ציון. איך נקראת הנקודה הגלויה של ציון? ירושלים, יפה. זה מה שאומרים בתקווה. ארץ ציון ירושלים. איך אומרים בי ירושלים? אבל זה ירושלים. כן, שם זה כתוב בי ירושלים. אבל לפי התורת הקבלה זה ארץ ציון ירושלים. זאת אומרת, המנגנון הפנימי, אבל זה נכון שצריך לעשות בה בחיבור ביניהם, כדי לחבר ציון לירושלים. נכון. זאת אומרת, הפתיעה העליונה, הפה העליון, ציון, והפה התחתון ירושלים בגילים. זאת אומרת, נשמתה של ירושלים נקראת ציון. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך. תראו מה אומר המדרש בסוחר טוב. מסל, כל המזמור הזה עכשיו שהסברנו, מסל לאב ובנו, שהיו מהלכים בדרך. ונתייגע הבן. הבן התחיל לומר לאבא שלו, אבא אני עייף, נמאס לי כבר ללכת. אמר לאבי, ואיכן היא המדינה? תגיד לי אבא, מתי מגיעים למדינה? איך אני יודע שנגיע? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידיך. אם ראית בית קברות לפניך, דע כי המדינה קרובה לך. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם, אם תראו בית קברות גדול, באותה שעה אתם מגלים. מזכיר לכם משהו? לצערם. תראו, הכל כתוב. זאת אומרת, רק צריך לדעת איפה הדברים כתובים, אבל הם כתובים. שום דבר לא הומצא. זה לא דבר שקרה בכאילו. במילים אחרות, שנכנסים לעיר, שמגיעים למדינה, ותשימו לב למילים, זה לא שתגיע לקרח, שתגיע לעיר. איך אני יודע שאני מגיע למדינה? איפה המדינה? אומר לך, המדינה היא קרובה לבית הקברות. כשתראה בית קברות גדול, כשתראה תנורים באושוויץ, אנחנו מאוד קרובים למה? לא למדינה, לגאולה. אומר המדרש, באותה שעה אתם נגאלים, ואני מבין שזה המדינה, כי הרי אם הוא אומר מתי מגיעים למדינה, ואבא שלו אומר לו נגאלים, זאת אומרת, מדינה שווה גאולה. בואו נמשיך. והנה, למרות הקשר המסתורי שקיים בין השואה להקמת המדינה, טועים מי שחושבים שמדינת ישראל לא הייתה קמה בלי השואה. ועוד שמחשבה זו מתעלמת מכל הדינמיקה הפנימית של ישראל. כי אם אתה אומר, אין מדינת ישראל אלא תוצאה של מה שקרה בשואה, זאת אומרת שמדינת ישראל היא לא מכתחילה, היא רק בדיעבד. זה קרה באופן מקרי. לא תכננו את זה. בגלל שהייתה שואה, אז אמרו איזה מסכנים, בוא ניתן להם איזה מקום. זה אפשר לומר. אפשר לומר שכן, הקדוש ברוך הוא כן משתמש בו. בשביל זה. אבל אני לא יכול לומר שבלי זה, זה לא היה. להפך. מה אני צריך לומר? אם ההיגיון שלי פועל כשורה? הלוואי שזה היה בלי זה. ואם זה היה בלי זה? הייתי עכשיו עם 6 מיליון יהודים, פלוס. הבנתם? ככה צריך לחשוב. ככה יהודי צריך לחשוב. מדינת ישראל היא פנייה של הבשלה ארוכה ושל יסודות מוסר יסודיים בהיסטוריה של עם ישראל. זה לא דבר שנולד בגלל השואה, חס ושלום. מדינת ישראל הוקמה מכוח הכרח היסטורי באמת ההיסטורי. זה לא רק בגלל שקרה משהו בהיסטוריה, יש פה מהלך על טבעי הקשור לתעודתו הסגולית של עם ישראל. במילים שלי של היום, במילים פשוטות, מדינת ישראל היא לכתחילה ולא בדיעבד. זו המצווה שהצטווה בה אברהם אבינו. אברהם אבינו הצטווה להקים מדינה כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך ואעשך לגוי גדול. מה זה ואעשך לגוי גדול? תתרגמו את זה במילים מודרניות, תקים מדינה. ואז ונברחו בך בכל מצלחות האדמה ובזרק. סליחה? אז עוד פעם, זה מה שאמרנו לפניכם, שהצדיקים לא העירו את בני ישראל לשוב לארצם. ומי אומר את זה? לא יואל, האור החיים הקדוש, לכבודו בעצמו, זכר צדיק לקדוש לברכה. של אותם אנשים הוא קורא צדיקים אמיתיים. נכון, זה אותו דבר אצל מרדכי. אבל במגילה לא רואים שמוכים או אומרים לעם ישראל לעלות לארץ ישראל. אין? כאן כן אמרו. אני ממשיך. הקמת המדינה אינו פועל יוצא של השואה, אלא תהליך שהוא לכתחילה ולא רק בדיעבד. בגלל המאורעות שקדמו להקמתה. אל לנו לחשוב שמדינת ישראל היא פרי המקרה או הופעה שרירותית ללא קשר לצבעה העמוק של המדינה כמצווה מדאורייתא. אוי ואבוי אם לחשוב ככה. ועוד, שהרקע להקמת המדינה הוא הריסתה של המוסריות התרבותית של המערב. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא בוחר להקים את המדינה? על איזה רגע? על החורבן של מי? של רומי, של אדום, של המערב. זאת אומרת, זה כאילו לשים אחד ליד השני את הגועל הגדול של העולם ואת הנקיף, את התינוק הנולד, היפה, הפשוט, הצדיק ביחס לרוע הזה. כלומר, כשאתה מסתכל על התקופה של השואה, אתה רואה את התינוק הצדיק ואת העולם הרשע. זה מה שרואים. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כדי להזליט את הציר בזמן. ואני עכשיו הולך להסביר את זה ביציאת הדשמיים. בהקמת מדינת ישראל, הבליט הקדוש ברוך הוא את ההבדל בין התקופה שקדמה לבין התקופה שעתידה להופיע לאחר הקמתה של המדינה. כלומר, איפה ציר ההיסטוריה? ובאייר תשח. תיקחו את הציר של ההיסטוריה, תשימו נקודה ללוח, כל העולם שהיה לפני וכל העולם שיבוא אחרי זה עולם אחר. שונה לחלוטין. הקדוש ברוך הוא בעצם מאפשר לנו לראות שינוי טוטלי. למה? פשוט מאוד, כי לפני הקמת מדינת ישראל, המוסר לא יכול לרדת לעולם. אני חוזר על מה שאמרתי בתחילת דבריי. נכון, אבל לא מלכות שהמשיכה. מלכות שנקבעה 2,000 שנה. כלומר, במשך 2,000 שנה, ההיסטוריה הפסיקה שם, היה הרק של 3 נקודות, טק טק טק, 2,000 שנה, ופתאום זה ממשיך. זה מה שאמרתי בתחילת השיעור.
האם
זה לא היה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יכול לרדת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממתין 2,000 שנה כדי שהמוסר שלו ירד לעולם, וזה מתחיל להופיע רק שזה מצליח. באותו תאריך קדוש. שאנחנו היום בעיצומו. והציר ההיסטורי הזה הוא ראה לחודש יר תשע"ח. דרך אגב, הפסוק אומר איש אל אחוזתו ואיש אל נחלתו, סליחה, איש אל נחלתו ואיש אל אחוזתו, תשובו. איך כתוב תשובו? תשים בטבר. כמה זה בגמטריה? תשך. כלומר, תשובו לא כתוב עם וב שם, אלא תשבו. תשבו זה אותה גמטריה כמו תשך. כלומר, בשנת תשך אומר לנו הטקסט התורני, אתם תחזרו לארץ ישראל. בו העלתה ההשגחה האלוהית את עם ישראל על במת ההיסטוריה, כלומר התחלנו להיות השותפים שהקדוש ברוך הוא חיכה לאותם שותפים. לא יכול להיות שותף אחר, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי לעשות את העבודה הזאת ולא בעם אחר, לכן הוא לא יכול לדלג על משהו בעצמו קבע. ולכן עם ישראל סוף סוף עולה על במת ההיסטוריה כדי לפעול את יעודה של ההיסטוריה ולהיות אור לגויים. כמה זמן זה ייקח? לוקח. אנחנו בעיצומו של התהליך הזה, בעיצומה של אותה עבודה. עם ישראל הוא היום מודל לחיקוי. גם אם יש לנו עדיין דברים שלא טובים, ולא צריך להיות סיכור ולחשוב שהכל בסדר. אבל בכל זאת אנחנו כבר, וזאת עובדה, זה לא אני אומר לכם, כל המצלמות של העולם נמצאות פה. תעשו מספר המצלמות, אני חושב שיש יותר מצלמות בארץ ישראל מאשר ביפן, של כל העיתונאים וכל הצלמים למיניהם. למה? הולכים לצלם בסין? מתי בפעם האחרונה שמעתם משהו על סיני? מיליארדים. אבל פה כל מה שקורה מסולם מדווח הכל. כלומר, כולם מסתכלים עלינו, וזה בדיוק מה שקורה. הם מצפים מאיתנו התנהגות מוסרית ברמה כל כך עליונה שאסור לנו אפילו לעשות משהו לא בסדר, ואנחנו בעצמנו קשה לנו עם הסיטואציה הזאת, כי אנחנו אומרים, נו מתי אני רוצה להיות כמו כולם, נמאסתי כבר, מה אני צריך כל הזמן מודל לחיקוי? אי אפשר לעשות שרב נפילות קצת?
אם היינו כמו כולם, לא היינו מתחילים את החיים שאנחנו כבר
נכון.
אבל זה לא נכון,
זה לא אפשר, זה בלתי אפשרי, זה לא התפקיד שלנו, זה בדיוק העניין. את צודקת, מבחינה הגיונית, כך צריך להיות. עובדה שאנחנו לא מצליחים להתנהל בצורה כזאת, ולא חשוב מי יהיה בממשלה, ימין או שמאל. למה? כי החומר המוסרי שלנו הוא בכלל לא אותו חומר שמה שרואים בחוץ.
זה לא המנגנון,
זה לא המנגנון, הם בעולם אחר, אנחנו נמצאים בעולם אחר, אנחנו שונים.
אבל זה לא יעבוד
עליו. כן, זה גם לא יעבוד. נכון. זאת אומרת, כשאני חוזר, אנחנו בעצם המודל בעל כורחנו, כן? למה אנחנו לא רוצים את זה? את האשר בחר בנו מכל העמים, זה מה יש? נכון? קשה לנו לרצות את זה. רק מי שלומד באמת ואומר, תשמע, צריך לעשות את זה, אז בוא נעשה ונגמור. אבל בשביל זה צריך המון המון שנים וחינוך כדי להפנים את הרעיון הזה שאתה בן הבכור של ההיסטוריה, ואתה הדוגמה. אתם יודעים כמה קשה לבן בכור מבחינה פסיכולוגית להוביל את כל האחים והאחיות? נמאס לו. כל החיים שלו אומרים לו, אתה הגדול, אתה הדוגמה, אתה זה, יאללה, תעזבו אותי כבר. לא רוצים להיות הגדול, לא רוצים להיות שום דבר, תעזבו אותי. זה ודאי. אם זה אמיתי, זה נכון לכל פרט. אם זה לא היה ככה, זה לא היה אמיתי, מה שאמרתי עכשיו.
זה קשה לכל פרט להיות משהו.
נכון. זה במיוחד שאתה הראשון.
נכון.
אין מציאות העומדת מחוץ להשגחתו התברך. תשכחו מזה. כלומר, אותה שאלה נפוצה, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? אין מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא מחוץ להשגחה של העולם. אין דבר כזה שהוא ברח פתאום לכמה שנים מהאושליט. נמאס לו, הקדוש ברוך הוא הלך לחול, כן, ברח מההיסטוריה. אין במינפנטילי. ואסור לחשוב שהקדוש ברוך הוא חסר אונים מול כוחות הרשע אשר השתוללו בזמן השואה. שום כוח אינו יכול להתייצב נגד הרצון האלוהי, ואפילו מה שנתפס בעינינו כרע הינו חלק בלתי נפרד מתהליך העצמת הטוב של ישראל אל מול הרע העולמי. הבעיה מתחילה שישראל אינם פנויים לקריאה האלוהית הפנימית לשוב לארצם. ואני חוזר לדברי הרב ולכל מה שהתורה אומרת. ועוד מה תראו שאני חוזר למה שאומרים הנביאים, ואני יודע שכשאני מדבר לפעמים אני קצת פוגע, אני לא עושה את זה כדי לפגוע, אני עושה את זה בגלל שאלפיים שנה שמעתם ושמענו את ההפך ממה שאני אומר. זאת אומרת שהעיקר לחזור בתשובה דתית, ובגלל זה אנחנו עדיין באותו מצב. ואני אומר לו מפי רבותיי ומפי רבות רבותיי ומגדולי ישראל, והנה אני מביא לכם פה עובדות, שהסיבה המקורית הראשונה, וכמובן תוביל אחר כך להציעה תורה ומצוות, בוודאי, אבל הדבר הראשון, התנאי הראשון, חזרתנו לארץ ישראל. וחושבים שכל היחס בינינו לבין הבורא הוא עניין של לימוד תורה, מבלי להתחשב באמת הפנימית שהיהדות אינה דת כי לאום. ולכן משקלה וערכה של התורה בחוץ לארץ הינו זמני ולא קבוע, ואנשים הפכו אותו לקבע. אז נעשית עקירת ישראל מן הגלות באופן אלים ומזעזע. חי אני נאום השם, אני מצטט את הפסוק, אלוהים, השם אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטייה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. כלומר, אני אביא אתכם לפה, אני אהיה מלך. אני חוזר ואומר שאין מלך בלא עם, ואין עם בחוץ לארץ ישראל. זאת אומרת שגילוי העם הוא פה, וגילוי המלכות הוא פה. ולכן אני לא יכול למלוך עליכם, ואם אני אצטרך לעשות את זה בזרוע נטויה ובחימה שפוכה, כלומר בכעס גדול, אין שזו. אני נשבע. והוצאתי אתכם מן העמים. מי שלא מאמין לדבריי הראשונים, הנה ההמשך. כלומר, איך אני עושה זאת? עכשיו אני אומר לך, והוצאתי אתכם מן העמים והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים. מה זה? מה זה מדבר העמים? איפה זה מדבר העמים? ארץ ישראל. כלומר, בתחינתם זה המדבר. מדבר העמים. כלומר, מדבר הארץ איפה זה? חוץ לארץ. אבל מדבר העמים איפה זה? ארץ ישראל. ובארץ ישראל הקדוש ברוך הוא המצב שלו, העמידה שלו היא פנים בפנים. זאת אומרת, כשתבואו פנים בפנים, אנחנו נסגור את העסקים בינינו. אבל אני חושב בארץ, ואני מבטיח לכם. בשכל, ברצון או בכוח. הנביא שהיה מבטא זאת באומרו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. אל תחשוב שהרע זה דבר שיצא לבד, מאיזה איש, שקם, איזה רצה, כמו... לא מה שמצאו? אני עשיתי את כל זה, אומר את הדבר. לאט 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 לאט, תראי עוד מעט נענה על השאלה אם יהיה לנו זמן בעזרת השם, אני אנסה לעשות מהר יותר כי הזמן קצר. על כן חייבים אנו ללמוד את הרעיון הציוני שהוא כלי מימושה של תנועת שיבת ציון. תשימו לב, יש פה דיוק ואני רוצה שתבינו אותו. שיבת ציון והציונות זה לא אותו דבר. שיבת ציון זה הנשמה והציונות זה הכלי שיופיע את אותה נשמה, שהייתה חיוניות ההיסטורית עמוקה המופרשת בדופק של החיים של עם ישראל מאז ומתמיד, אותה שיבת ציון. הציונות, הנה אני אומר את זה עכשיו, היא הכלי הפוליטי המעשי המכוון את תהליך החזרת התחינה לציון. הבנתם? צריכים לעשות את זה. למה? כי אני בן אדם שחי בעולם הזה ואני לא משוגע, אני לא חי בעננים, אני לא חי באידאות גדולות, וכשזה מופיע במציאות אני אומר לא, הקדוש ברוך הוא המלך, הוא לבדו ימלוך עלינו, אל תביא לי מלך, הוא לבדו ימלוך עלינו. יש אנשים שמדברים ככה, אנשים שהם בכלל לא בהיגיון הנורמלי של האנושות. מה זה הוא ימלוך עלינו? על ידי מי הוא ימלוך עליך? על ידי מלך בשר ודם. כשהקדוש ברוך הוא נותן לך פרנסה, ואיפה באה הפרנסה? מזה שאתה עושה פעולה דפנית בעולם הזה. מי שאינו מתעסק בלימוד זה, אינו יכול להעמיק בקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וכדברי הרב קוק באגרותיו, אין עין חטא, שימו לב לאגרה הזאת, לאגרת הזאת, חבל על הזמן. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים ויצא התשובה, יבואו אנשים ויתחילו לדבר איתכם על חזרה בתשובה. בזמן הזה, אומר הרב, ועל ואל דבר הקץ המגולה באור הישוע הזרוחה לא ידיד. כלומר, הוא ידבר איתך על תשובה, והוא לא ידבר איתך על חזרה לציון, על גאולה, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. תדע לך שהאדם הזה לא למד סוד, הוא לא יודע על מה הוא מדבר לך. הדברים שלו לא מקושרים לאמת של התורה. למה? כי אי אפשר לדבר על תשובה מבלי לדבר על חזרה לארץ ישראל. זה מה שאומר הרב. אי אפשר. עכשיו, תיאור מזעזע, שאני חושב שלא ראינו כמותו הרבה זמן. הרב ישראל שלמה, יששכר, סליחה, שלמה טייכטר, שהיה במשך חייו מנוכר למפעל הציוני, ורחוק מרעיון שיבת ציון, בשעה שהוציאו את תלמידיו להורג, החליט להתעמק בסוגיית הציונות, ולטור בספרי התלמוד והפוסקים. הלימוד החדש גרם לו זעזוע, ובמר נפשו הודה בטעותו, וזמן קצר לאחר שסיים לכתוב את ספרו אין הבנים שמחה, נלקח גם הוא להשמדה. אחת העדויות הדרמטיות שהשאיר לנו מופיעה בספרו בעמוד כף א', וזו לשונו: ואזכיר את חטאי, שגם בעיניי היה לממעט. כלומר, כל החטאים שלי, מה זה? למאוס, המפעל הזה, הציוני, של בניין הארץ. מחמת ששמעתי כן מהרבה חרדים סתם. ונשרש בלבי כך, ולא התעניינתי בזה כלל. כלומר, באו אנשים, התחילו לבלבל לי את המוח, אמרו דברים, ואני הייתי בתחום הזה, מה אני אעשה? אני בתחונה הזאת. דיברו אליי וסקסבתי להם. ולמה לא התעניינתי? כי שרוד הייתי בגרסה. עזוב אותי, אני לומד תורה. מה אתה מבלבל את המוח עם דברים שטויות? בוא נלמד, תפסיק עם השטויות האלה. כל זה. בלימוד תלמידים, לחבר חיבורים, בגופי תורה, בשאלות ותשובות. אני כותב שוטי, תעזבו אותי מהשטויות שלכם. ציונות, גאולה, מה אתם מדברים שטויות? תורה, בוא נענה לך על תשובות, שאלות, הלכה. להשיב לכל שואל בדבר השם. אומר הרב, רק אחר שלקינו בגלות החל הזה, כלומר שראיתי מה קורה לנו, עיינתי בהלכה הזו, והאיר השם עיניי שטעות הייתה בידי וביד אשר התנגדו לזה. ואני מודה, ואומר שכמו שמצינו בשס מרבה, ומכמה גדולי חכמנו ז"ל שהודו ואמרו דברים שאמרתי לכם טעות היו בידי, ומודים ברבנן היינו שחיו. כלומר, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יגלה עליי, כן, זכות, בגלל שאני מודה בטעות שלי עכשיו. כל המכות שקיבלנו הם רק לעורר אותנו לשוב לארצנו הקדושה. ויש שני מיני משיכה בקניין בהמה. וכדברי הפסוק בשיר השירים, מותחני אחריך נרוצה. האחת, אומר הרב, איך קונים בהמה? בהלכה. קורא אותה והיא הולכת אחריו.
זה
אמירה. השני, היא תיסה במקל ורצה לפניו. אומר הרב, מאיפה דרך אגב הוא לקח את החידוש הזה? מערה בצוחה. רבי בונה. שמחה בונה מצוחה. אומר פה הרב, תשימו לב עכשיו, הוא אומר שזו טעות, בכל המכות, כל השואה, נדבר על השואה. זה רק בשביל דבר אחד. מה? כדי לעלות לארץ ישראל, ואנחנו הברמה הזאת שלא יודעת לשמוע. כן, אנחנו לפני הקדוש ברוך הוא בעניין קריאתנו לשוב לארץ ישראל. אם נשמע לכל הקורא אותנו בשם השם לשוב לארץ ישראל, ואני מבין מדברה שהיו כאלה שקראו והם שחקו עליהם, אז יהיה בבחינת משיכה וקורא אותה והיא הולכת לפניו או אחריו, סליחה, ולא נסבול שום צער ושום הקאות, רק נלך ברצוננו הטוב, בלי איזה הכרח מבחוץ. והשם יתברך ילך לפנינו, ואנחנו אחריו, מושכני אחריך, נרוצה. מה שאין כן אם לא נשום ליבנו, לשוב לארצנו מעצמנו, רק נמתין עד שיבוא המקל ויכה אותנו. אז תהיה המשיכה בבחינת מקישה במקל ורצה לפניו. אני לא יודע מה זה עושה לכם אותי, זה מזעזע הדבר הזה. האדם הזה חי כל החיים שלו במסגרת אנטי-ציונית. והוא כותב בספרו עם אומץ גדול, טעינו. ונסבול כאבים ואיסורים של המקל מאויבינו, עד שהם יכריחו אותנו לרוץ לפניו בדבר לארץ ישראל.
אבל...
מי לומד את הדבר הזה?
זה
שאנחנו
לומדים את זה, אנחנו
פה
בארץ
ישראל, זה עושה מאוד. לא רק שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו
לומדים את זה. את רוצה לבוא איתו? אין
לי תשובה אחרת. מי שמסוגל... צריך ללמוד את זה, צריך... אני עכשיו לומדים, אבל זה לא מספיק ללמוד, צריך ללמד.
אני לא מכירה את הרב הזה.
יפה.
מי מכירה, אני מבין,
אתה תשיבור חרדים. יפה. אבא של החרדים.
מהחרדים
לומד את זה, לומדים. הספר נמכר ברבים וכל הזמן צריך להוציא אותו מחדש. בסדר, אם כך מה שנמכך יש לנו תהליך ואנחנו צריכים לעודד את העניין הזה. אני נוסע עם הספר הזה לחוצר. כן, אי אפשר לטעות. כל הספר הוא כזה, מה לקחת קטע קטן, הספר הוא כזה. אני לקחתי קטע קטן, הוא בכלל שם במקומות אחרים, אני לא רוצה פשוט לעבור את כל העניין הזה. הוא אומר, היינו כמרגלים מאוהל לאוהל, הולכים מבית לבית כדי להגיד לאנשים אל תעלו לארץ. ואנשים בוכים לפנינו בבית ואנחנו אומרים להם, בסדר, עדיף שתזכה כאן, נעשה שתזכה כאן. אני עובר לכם דפים. בסדר? אני פגשתי את הבן שלו, דרך אגב. שבא לתת שיעור במכון מאיר. הבן שלו בן 85. כן.
איזה תהליך?
תנורים. יש רוחכם התואר. איזה מה שהוא אומר? לא הבנתי את זה עד שהכניסו אותנו לתנורים. ואז התחלתי להתעניין, אולי באמת הם צדקו. שלא הצבתי להם בכלל כל החיים. כי חרדים סתם, הוא אומר, באו להבלבל את המוח ולא הצבתי בגלל שהייתי עצוב בלימוד. עוד פעם, אני אומר, אני מצטט מה שהוא חווה בקצרו. ואני לא מקשר את זה, ואני עוד פעם חוזר אחר כך, שלא קיצרתי, אמרתי שזה לא... לכתחילה, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה מדינת ישראל, אבל בכל זאת יש קשר פנימי, היסטורי. וזה מה שאנו אומרים לפני השם יתברך, ממשיך הרב, כן? מושכנו אחריך נרוצה, תן בליבנו להימשך אחריך, לשוב לארצנו הקדושה, על ידי כל קריאתך לחוד. זאת אומרת, אני לא רוצה כבר להקשיב לשום דבר אחר, התבלבלתי כל החיים שלי. אתם מבינים מה קרה לבן אדם הזה? החורבן שלו, תגידו לי. הוא חזר בתשובה, לדעתי, אם הוא לא היה נשרף, הוא היה מת. כי כל החיים שלו, כל הלימוד שלו קרה, באותו רגע.
אז כשהוא
שאתה קורא אותנו על ידי צדיקי הדור, הנה מה שאמרתי לכם קודם, כנראה שכן היו צדיקים שקרו, ואנחנו יודעים על ידיות, שקוראים אותנו בשמחה לשוב לאחוזת אבותינו. ואני ממשיך. הדו שיח שקיים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מעולם לא נותק, אלא שלא ידענו לשמוע את הקריאה האלוהית בזמן הראוי, כשכל דודי דופן ומבקש פתחי לי. האהובה התעצלה לפתוח את הדלת. פסעתי את כותונתי חחל בשנע. אני מתרגם לכם את זה במילים אחרות. אני לא רצורה, אתה מבלבל לי את המוח עם ציונות. רחצתי את רגליי לחחת הנושם, אני מתעסק בתומות וטהרות. אני מתעסק בהלכה. מה אתה מדבר איתי על עניינים של גאולה? אתה ללמוד גאולה? ממתי? ובכלל מה זה גאולה? וכאן הרב אומר שהגאולה היא חזרה לארץ ישראל.
מה
יש לדבר?
איזה
אוכלוסייה יש יותר מהעם? לא יודע. אי אפשר לראות חד ושלום לפי לבוש חיצוני אסוף לשפוט שום דבר היום. זה נראות. בזמנים של תמורות מהירות, מהלך הגאולה מהיר יותר. אשר על כן עלינו לחנך את הדור הזה להבין את המהלכים ההיסטוריים בעיניים אלוהיות, כי עין בעין יראו בשור השם. עלינו להצוות את צורתנו הלאומית והפרטית לגילויים המתרחשים בהיסטוריה המודרנית, שאנחנו חיים בעיצומה. כלומר, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות כאילו לא קורה כלום. אנחנו חייבים להשוות את המימד האלוהי למימד האלוהי. חילול השם שנגרם עקב פיזורנו בין האומות חייב להיפסק לתורת קידוש השם, הנפעל מעצם חזרתנו לארץ חיינו. וכשהדבר לא מופיע מלמטה, יש לה התערבות אלוהית, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו כי אני השם נאום השם והתקדשתי בכם לעיניכם, איך? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבשתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר, זה לא מספיק, אני לא מבין. שיבת ציון היא דחף אורגני, כוח עליון וגנוז המסדר את כל ההיסטוריה האנושית לפי רצונו יתברך. לדעת המהר"ל בנצח ישראל א', העצמאות המדינית של ישראל בארצו היא אחד התנאים ההכרחיים עבור חיי העתידים של האומה. ובלשונו התאורה הוא כותב, מקומם הראוי להם לישראל לפי סדר המציאות. הקדוש ברוך הוא סדרן, זה סדר להיותם בארץ ישראל ברשות עצמם ולא ברשות אחר. זאת אומרת, עצמאות מדינית, לא סתם הסרט פה, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקומם הראוי להם שהוא ארץ ישראל. והגלות ממקומם היא שינוי ויציאה לגמרי מאותו הסדר, חז ושלום. אתה לא בסדר, פשוט מאוד. לצורך הבנת ההיסטוריה, דין ושנות דור ודור, חייבים אנו לשפש את הציונות במסגרת הרחבה והסודית של תהליך סיבת השם לציון, כדי להקים את יסוד כיסאו בעולם הזה. מי אמר שזה יסוד כיסאו בעולם? הרב קוק. זאת אומרת שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. אני לא יודע אם אתם תוקפים מה הוא אומר פה. כלומר, יסוד, מה שאמרנו קודם, יסוד הבא זה מדינת ישראל. רק מהדרך הזה, מהצינור הזה, יכול להתגמש, להתממש כל התהליך. ולגלות על ידו את תחילתו בתחתונים. עכשיו השלב הכהן, ולפי ההיגיון הבריא, מן הראוי, שמי שמקיימים תורו מצוות, ונאמנים למסורת הנביאים, הם אשר יעמדו בראש התנועה של שיבת ציון, לא? אלא שהפער בין האידיאלים העליונים שהם נלמדים בבית המדרש, לבין יישומם בפועל בבניין הארץ ובהכשרת אדמתם דונם אחר דונם, נשארו אותם אנשים ברובם מחוץ לתהליך ומתנגדים. והפער הזה הוליד קיצוניות שהגיעה אפילו למסקנה שהציונות היא הסתירה הגדולה ביותר למהלך הגאולה עליה דיברו נביאי ישראל. כלומר, ציונות זה סתירה טוטלית. ואנחנו חושבים, יד רבה, דווקא לפני הפרדוקס הגדול שהמדינה הוקמה בעיקר בשליחותם של יהודים שאינם שומרי אותו ומצוות. זו בעצמה הוכחה שיד השם הייתה בכל המפעל הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא בחר באנשים, אפילו שלא מרצונם, הדתיים, שלא הולכים בדרך השם, הם לא אין להם אידיאה לקיים את הנבואה. מארבע רוחות בו ירוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים, שגם אם אתה לא מבין אותם, זה לא משנה כלום. תפסיק עם הגאווה הזאת. אתה תמציא לקדוש ברוך הוא איך עושים גאולה? הקדוש ברוך הוא פעל באמצעות אותם יהודים לקיים את הבטחותיו דרך הדרכים הסודיות שלו. רק תפיסה דתית, כשהיא מנוסקת מן המציאות הדתית, יכולה להישאר עדיסה מול אותם סימנים ברורים של גילוי השם בעולמו. וזאת לפני שהפכו את היהדות לדת, והפרידו את שם הוויה משם אלוהים חד ושלום, בהכחשת החיבור ביניהם. זה דברים חמורים שאני אומר פה, וזה לא דברים שאני ממציא. זה תיאורים מרבותיי של גדולי ישראל. זו חזרה בוטה על חטא המרגלים, שהיסוד הפנימי בה הוא הסירוב לקבל את עול הסיבוכים הכרוך בביאת הארץ. זאת אומרת, אם הגאולה נעשית בצורה קולית, אז אני נכנס. אבל אם יש סיבוכים, אם יש חילונים בדרך, אם יש בתי קולנוע בשבת, אם אוכלים חזיר בנתניה, אם זה, זה לא גאולה. אתה תקבע לקדוש ברוך הוא מה זה גאולה? אתה יכול להילחם נגד אותן תופעות, וכן צריך להיעשות, אבל אל תגיד שזו לא גאולה. הנציב מגולוזי, כן? יש לכם יותר חרדי? הביא דוגמה ממשה רבנו כשאמר לקדוש ברוך הוא, והן לא יאמינו לי ולא יתמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם. אתם יודעים איך הוא מסביר את זה? לא שאינם מאמינים בגאולת ישראל או בגאולת ישראל, כן? אלא שהחשש הוא שלא יאמינו לשליחי השם שיפעלו את הגאולה. זה בדיוק מה שקרה. במצרים, כיוון שהיה משה שונה בהופעתו החיצונית ממה שהורגלו לראות, הרי שהאיש משה לא התאים לסגנון הדתי אליו, הורגלו באותם תכונות, ומשה לא דומה, הוא לא אחד משלנו. כן, הוא לא אחד משלנו. ועוד שמשה גדל בפלטים של פרעה ולא למד בישיבה, מי זה המויקד הזה? התמה הזה שבא ללמד אותנו תורה ועסק בילדותו בחוכמות חיצוניות במקום להיות בחדר, ולבושו היה לבוש מצרי. אתם רוצים שאחד כזה יבוא לגול? אז מה אומרים? מה אומר משה? הם לא יאמינו לי. למה? הם יגידו, לא נראה אליך, אתם לא יכול להיות שאחד כמוך, עופר כמוך, זה שיבוא לנו לגול אותנו. לפי כל התנאים הללו, הרי שמי שהיא יותר מבית הגואל היה אהרון, לא משה. משה הוא לא רב, הוא לא נראה להם כרב. השניות הזאת, הקיימת בין התפיסה הדתית לבין המציאות ההיסטורית, מהווה את אחת הטרגדיות העמוקות ביותר שידע עם ישראל. לעומת זאת, חכמי ישראל האמיתיים, שהתורה היא בעבורם משנה נבואית, ולא רק קובץ של חוקים, לא טעו בהבנת הדבר וידעו שלמרות הלבות השונה שעושה הגאולה, ולמרות הקשרים שיש בדרכה, היא אכן גאולת אמת, המנקת את כוחותיה מן הנבואה האלוהית שבתחיית האומה. תפסיק להסתכל בקנקן, תפסיק להסתכל באמצעים שמוליכים את זה. וכשאנחנו מדברים על המציאות ההיסטורית, אנו מכוונים לדבריו של רבי אבא, בגמרא בסנהדרין פרק ח', שהסימן המגולה ביותר של הגאולה הינו פריחתה של ארץ ישראל ומדינת פירותיה בעין יפה. אין דבר יותר מגולה מזה. כלומר, הדבר המסמל את הגאולה בשיאה זה שוק מחנה יהודה. דרך אגב, מבחינה ביטחונית, המקום המסוכן ביותר בעולם זה שוק מחנה יהודה. ויש לי את המידע הזה מהאנשים של הביטחון ברמה גבוהה ביותר. למה? אני יודע למה. כי זה הסימן הכי גדול לגאולה. ששם ארץ ישראל נותן פירות ידיים נפה. אז כל אומות העולם, בתת מודע, רוצות לפוצץ שם. ומדבריו ניתן להבין עד כמה התורה אינה מסיקה מסקנות מן ההתנהגות הדתית בלבד, שהיא מנותקת מן המציאות הטבעית. הרי לא ייתכן שארץ ישראל תפרח בלי שיעבדו אותה, חקלאים בפועל. היוזמה האנושית ותושייתם של בני ישראל מחויבת להצלחת התהליך. ולא יפרח לך לבד. אנשים חולמים, אנשי חלם, לא יודע מה זה, חכמי חלם. החפץ חיים במכתבו לגאון הרב זוננפלד בצל, בשנת תרסת כותב, חזל במסכת שבת אמרו ששואלים לו לאדם ציפית לישועה. וכל שכן בזמננו, שאנחנו רואים שמתקיימו כל הסימנים בגמרא לעניין ביאת המשיח. החפץ חיים, שכאילו לומדים לשמוע. בוודאי יש לקוות לגאולה וצריך להזדרז ולהתכונן לעבודה ולהלכותיה. נדבר שם על ללמוד את הלכות הכהנים בבית המקדש כבר. ובמיוחד שרואים שתוכנית הגאולה שבנבואת יחזקאל מופיעה בסדר הפוך לחלוטין ממה שיש לצפות מתוך תפיסה דתית. שהרי קיבוץ הגלויות קודם להחיית האומה מבחינה רוחנית דתית. והסיבה הפיזית היא תנאי ראשון והכרחי לבניית הקומת הפנימית של האומה. אי אפשר לדרוש מעם חולה להתנהג כאילו הוא בריא. יש לשנות את האוויר שהוא נותן קודם כל. לסחרר אותו מזוהמת הגלות כדי להשיבו אל האדמה המתאימה למשמתו. ואף על תיכן, אין לחשוב שישיבת הארץ לבדה פותרת את האדם ממצוות יישוב הארץ. כלומר, לא מספיק לבוא לגור פה, כי אין הדבר כן. אלא רק בביאת ישראל לארצם, ובהחזרת השלטון לידם, מתקיימת המצווה במילואה. וכדברי רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו דברי סופרים עוד מדלת. תראו מה אומר רבי צדוק, ומשחרב בית המקדש, אבל כפי שלא גלו כולם ממנה, הארץ ישראל, גם היושבים בה הם נקראים יושבי הארץ. אפילו שהם יושבים בארץ ישראל. למה? כי הם מדינה, ואין להם יציבה בה, מאחר והם עובדים, עבדים עליה, למלכי העמים המופיעים בה. כמונו בחוץ על הארץ. ואין זה נקרא יישוב שיושבים בה ביציבה, רק גירות באלמה, ולא מציינים וישבתם בה. ומכאן, וזה, על זה אנחנו חותמים. שמצוות יישוב הארץ התחדשה עם הקמת מדינת ישראל וזוהי המצווה מדאורייתא לבוא ולרשת את הארץ, כלומר להקים מדינה. יהי רצון שהדברים האלה יחדרו ויועברו. תפיצו, צריך להביא לעזור את הידיעה הזאת. זאת לא גאווה, זאת דאגה לאומה שלנו כדי שיגאל בשלמות בקרוב, אמן, כן ירצה.